טוב. שבוע טוב. אנחנו בפרק נון ב' הגענו לפסקה ובפרק חלק בעמוד קוף צדיק זין. הפרק הזה המהר"ל מקדיש אותו לקדושת המקדש. דיברנו על קדושת ארץ ישראל, דיברנו על קדושת ירושלים, הגענו לקדושת המקדש. מברר את עניין קדושת המקדש השלישי, העתיד לבוא. מאוד מתאים לימים האלה. ובפרק, כן, מאוד מתאים לימים האלה, כי בלי להיות מודע לערך הגדול של המקדש, גם קשה להרגיש מה בעצם חסר. כדי להתפלל ולבקש ולתקן, צריך להרגיש את החיסרון. אם אדם לא מרגיש את החיסרון ולא יכול להעלות על הדעת מציאות אחרת ממה שהוא חי, אין לו שום סיבה לבקש שהמציאות תשתנה. להתאבל זה להרגיש חיסרון. זה הגדר של אבלות, הרגשת חיסרון. לכן, האמת שזה ימים שבעיקר היינו צריכים לעסוק בזה. כמעט כל היום כולו, מהבוקר עד הלילה, היינו צריכים לעסוק בקדושת המקדש, כדי להעלות בתודעה את הערך של המקדש, ומתוך זה גם להרגיש את החיסרון ולהשתוקק למלא את החיסרון. זה מאוד, מאוד שייך לימים האלה, מאוד מתאים. אומר המהר"ל, גמרא במסכת סנהדרין, יתיב רבי ירמיה קמי די רבי זיירה. רבי ירמיה היה יושב לפני רבי זיירה, ויתיב וכאמר, הוא היה דורש, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא נחל מבית קודשי הקודשים, ועליו כל מיני מגדים, כל מיני פירות מתוקים. מגדים זה פירות מתוקים, שנאמר בנביא יחזקאל פרק ממזיין, ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל, לא ייבול עליהו ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. מה זה לחודשיו יבקר? כל חודש ביקורים. יבקר מלשון ביקורים. כלומר, לעתיד לבוא יצא נחל כזה מבית קודשי הקודשים, והנחל הזה יביא לכל מיני צמיחה, ומן האילנות האלה, אילני מאכל אלה, יצאו פירות לרוב. כן. כי מן המקדש הם היוצאים, והיו פריו למאכל ועליהו לתרופה. כן, דבר כזה נפלא יהיה לעתיד לבוא. רואים שאם כן המקדש, מה? למה נצטרך תרופה? לאלה שאולי עדיין לא התרפו. חוץ מזה, עולם כמנהגו נוהג. אולי, מכיוון שיהיו כל כך, יהיה כל כך הרבה שפע, אולי יהיו לאנשים כאבי בטן מרוב אוכל. אמר לו ההוא סבא, היה שם זקן אחד ששמע את הדרשה של רבי ירמיה ישר. כלומר, היום היו אומרים ישר כוח. וואי, איזו דרשה יפה. ככה הוא אמר על דברי רבי ירמיה. וכן אמר רבי יוחנן ישר, ישר כוח, קיבל סמיכה, הסכמה, משניים, מזקן ומרבי יוחנן. אמר לרבי ירמיה, כשרבי ירמיה שמע שמשבחים אותו, כן, אמר רבי ירמיה לרבי זרע, כי היי גוונה מחזה כהפקרותה, שאל את רבי זרע, מה, זה בסדר ש מישהו ככה אומר לי שזה דרשה יפה. מה הכוונה? זה נראה כמו הפקרות, הכוונה זלזול. תלמיד חכם לא צריך לקבל הסכמה מאנשים שהם פחותים ממדרגתם. הם לא צריכים. זה שרבי יוחנן נותן הסכמה לרבי ירמיה ניחא. אבל ישב שם אחד ככה, שם אמר לו, זה מאוד יפה מה שאתה, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. טוב, אז נראה קצת כאילו שרבי ירמיה אמר את הדרשה שלו בלי לדעת שמה שהוא אומר שזה נכון. בלי ההסכמה של אותו זקן זה לא היה נכון. זה כן נכון. אז צריך זהירות. אז הוא שאל, אמר לי, לא. אי סיועה כמסיילה. לא, זה לא, הוא לא התכוון להגיד שבאמת שהוא מסכים, שהוא אומר שזה נכון, כלומר שבלעדיו זה לא היה נחשב לנכון. הוא התכוון להגיד שזה יפה מה שאתה אומר, אל תראה בזה זלזול. זה היה יכול אולי להישמע ככה, אבל זה לא ככה, הוא לא התכוון לזלזל. כן, הוא התלהב מזה, מן הדרשה שלך. הוא אומר, וואי, איזה יופי, איזה דרשה יפה. עד כאן דברי הגמרא. אז כן, על דברי רבי ירמיה.
סבא זה
מה? טוב, יכול להיות. בינתיים בגמרא כתוב שזה סבא. אבל הוא רבי ירמיה לא אמור לדעת, כן? יכול להיות, לא כתוב. סבא, הכוונה, אחד זקן שם, מאוד התלהב מן הדברים של רבי ירמיה, נתן לו הסכמה, כתב לו הסכמה. לא צריך הסכמה שלך. אז הוא שאל את רבי זעירא, זה נראה לך בסדר? הוא אומר, כן, בסדר, הוא התכוון שזה דרשה יפה. הוא ביור עניין זה, אבל באמת צריך בדרך כלל להיזהר. זה כמו שאדם לא צריך להגיד לאבא שלו מה שאתה אומר זה נכון, כי אבא שלך לא צריך הסכמה שלך כדי שזה ייחשב כנכון. זה נקרא מכריע דבריו. זה גם בהלכות כיבוד אב ואם וגם בהלכות כבוד תלמיד חכם. שתלמיד חכם לא צריך הסכמה ממי שקטן ממנו, ממי שגדול ממנו, כן. לכן התלמידי חכמים רצים לקבל הסכמות לספרים שלהם. אבל ממי שקטן ממך, אתה לא צריך לתת הסכמה, הם יודעים מה שהם אומרים. גם מזה צריך ללמוד משהו. וביאור עניין זה, לפי מעלתו העליונה של המקדש, שיהיה בית המקדש דבק בעולם העליון הנסתר. צריך להסביר את הביטוי הזה, שבית המקדש יהיה דבק בעולם העליון הנסתר. זאת אומרת ככה, אנחנו חיים במציאות ארצית. המציאות הארצית היא מציאות גלויה, ובגלל זה היא ניתן לתצפית. המציאות הארצית היא ערכה נמדד לפי המסתכל עליה. אבל יש עולם שהוא לא גלוי, שהוא לא חשוף לעיניים, הוא נסתר, ערכו גדול מאוד, הוא עולם העליון. למשל, באדם יש דבר כזה, יש התנוצצות באדם של עולם עליון נסתר. איך קוראים לזה? קוראים לזה נשמה. נכון מאוד. אנחנו מסתכלים על האדם ואנחנו רואים מציאות גלויה, גבוה נמוך, יפה מכוער, אבל זה רק הסתכלות חיצונית. יש נשמה. מצד נשמתו האדם מחובר דבק לעולם עליון נסתר. אז אומר המהר"ל שהגמרא הזאת באה לברר שבית המקדש ידבק בעולם העליון הנסתר, שממנו הושפע ומשתלשל המציאות. זאת אומרת, המצוי הגלוי זה קצה החבל, קצה החוט של דבר שבא ממקום מאוד גבוה, מאוד עליון. אנחנו רק אחוזים בקצה האחרון של השתלשלות העולמות. זה מה שאנחנו יכולים לתפוס מצד החושים שלנו. אבל זה רק הביטוי היותר מוגשם של המציאות העליונה הנסתרת. ואומר המהר"ל, תדע לך שכל מה שאתה רואה וכל מה שאתה מכיר זה משתלשל ממקום עליון נסתר, שבעצם בית המקדש באופן ישיר אחוז שם, ונטיית העולם משתלשל ממנו. מה זאת אומרת נטיית העולם משתלשל ממנו? הכוונה שהעולם זה עץ, והשורשים של העץ לא באדמה, השורשים של העץ זה הפוך. השורשים של העץ הזה הם נטועים שמה בעולם העליון הנסתר שכולו טוב, ומשם יוצא גזע, ומן הגזע יוצאים ענפים, ומן הענפים יש נוף, ואנחנו רואים את הנוף, כלומר ההתרחבות וההתפשטות של המציאות העליונה, שבעצם היא מזינה עץ העץ בשורשיו. אז אנחנו רואים את העלים בו, אנחנו רואים את הקצוות, אבל העולם הוא עץ, זה מה שכתוב, ונטיית העולם משתלשל ממנו. מה זה ממנו? ממנו זה מן העולם העליון הנסתר. עכשיו, אם זה עץ, הוא נותן פירות, נכון? נכון, הוא נותן פירות לפי שורשיו, לפי מידת החיבור שלו. אם באמת נחל משקה את העץ הזה בשורשיו, כמה שהוא ישקה אותו יותר, כידוע, ככל שיש יותר מים לעץ, אז העץ נותן יותר פירותיו. כמה שהמים הם יותר טובים, הפירות הם יותר מתוקים. ככה זה עובד. כמה שהעולם הזה יותר נטוע בעולם העליון, ככה הפירות שאתה תראה בזה העולם הם פירות יותר משובחים. אנחנו מכירים את העץ בכיוון ההפוך, אנחנו מכירים עצים שנטועים באדמה, אבל העולם כולו הוא בחינת עץ הנטוע בשורשיו בעולם העליון, ובית המקדש מחובר לשם, לעולם העליון. הוא נמצא בשורשי האילן, ולפיכך יוצא מן הקדוש הפנימי השפע. עכשיו אנחנו מתחילים להבין, הוא הנחל. מה שהנביא מנבא על מה שיהיה עם המקדש, זה עכשיו ברור יותר. המקדש השלישי העתידי הוא מחובר לגמרי בעולם העליון, ולכן יראו בגלוי בצורה מאוד ברורה איך יוצא שפע מאותו מקדש, ואיך באמת השפע הזה מצמיח ברכה מאוד גדולה בזה העולם. זה מה שאנחנו נראה. אותו נחל בעצם הוא לא נחל שמתחיל מלמטה, זה הפוך. יש נחל שמתחיל ממעמקי האדמה, ויש נחל שמתחיל מגובהי מרומים. המקדש יש לו את הסגולה להנביע לא את הנחל שיוצא ממעמקי האפר והאדמה, אלא הנחל שיוצא מעדן עליון, נחל שיוצא ממדרגה מאוד עליונה של העולם. והנחל הזה הוא יוצא מבית קודש הקודשים. למה? כי שמה, כמו שדרש רבי ירמיה, כי שמה בקודש הקודשים יש נקודת השקה בין המקדש לבין העולם העליון. אז בדיוק בנקודת החיבור שיש למקדש עם העולם העליון, שמה פורץ אותו נחל שנובע מן העולם העליון, והוא זורם לתוך העולם שלנו, והוא באמת מביא ברכה איתו שהיא לא לפי המדרגה של העולם שלנו. המדרגה של העולם שלנו זה ברכה, אבל היא מצומצמת, היא מדודה מאוד, אנחנו חייבים לפעמים לחכות כדי שבאמת יהיו פירות לשנה שלמה. יש פירות שצומחים פעם בשנה, כי זה ברכה שהיא באה בצמצום מאוד גדולה. למה? כי זה ברכה שבאה מלמעלה, קודם כל יורדת לתוך האדמה, זה הגשם, משם זה צומח, צריך לצמוח מחדש, לעבור את כל השרבות של המציאות הגשמית האפרית של האדמה, לעלות את הגזע דרך השורשים של העץ, להיכנס לתוך הענפים, ומשם להצמיח פירות. איזה מסלול! זה צמצום עצום של הכוח הזה, שיבא ממים עליונים, יורדים עד לתוך האפר, עד למעמקי האדמה, צריך לעלות מחדש, ורק מה שהמעט משלמינה יוצא, זה אותם הפירות שיוצאים ביקורים פעם בשנה. אבל יש מצב אחר. יש מצב שבו בית המקדש מאפשר לנחל העליון לנבוע ישר, בלי ירידה כל כך למטה, בלי השפלה כל כך גדולה של ההשפעה של השפע העליון, אלא ישר יוצא מבית קודש הקודשים. אז כמובן כשהברכה מופיעה בכוחה זה, אנחנו יכולים להבין שזה יתגלה בעולם במדרגה אחרת לגמרי. זה מה שהנביא כאן מנבא, כל עץ מאכל לא ייבול עליהו, ולא ייתום פריו, לחודשיו יבקר. זה ברכה אחרת לגמרי.
יש קשר למה שדוד המלך אמר, עץ שתול על פלגי מים, שישר דרך המים, השורשים של העץ, כביכול חלק באדמה, אמנם, וחלק על הנחל שלו.
ודאי שיש קשר. שהרי בפרק הראשון, דוד המלך מלמד את האדם, מדריך את האדם, מגלה איך האדם יכול להיות נטוע בעולם העליון. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. אם אדם מקיים בעצמו את אסור מרע ועשה טוב, אז זה הוא כעץ שתול על פלגי מים. איזה מים? המים העליונים. נשמתו, זה מה שהזכרתי קודם, נשמתו אז מחוברת למציאות העליונה, ואז היא מנביע הרבה ברכה והרבה שפע. והאדם הזה הוא אף פעם לא מתייבש. על משה רבנו ככה נאמר, לא נס לכו, לא כהתה עינו, אין אצלו, מה זה, ועליהו לא ייבול. זאת אומרת, אין התייבשות. אין מצב שהאדם הזה, מכיוון שמים עליונים לא משקים אותו. אם אדם חוטא, אז יש פה התנתקות, הוא מתנתק מן השורש העליון, נשמתו לא נטועה בעולם העליון, אין מה שמשקה אותה, אז עליהו הוא ייבול, הוא מתייבש, הוא נחמש.
יש הבדל אחד, ההמשך של הפסוק,
יש פסוק אחר.
לא, זה דווקא ממשיך את הברכה, שפריו ייתן ביתו, זה ממשיך את הברכה. כי כשאדם לא נותן את פריו ביתו, אז זה יכול להיות פירות בוסר, זה יכול להיות דבר מאוד לא מוצלח. אז זה ברכה מאוד גדולה שדווקא פריו ייתן ביתו. ביתו המתאים לו, בזמן שלו, שמתאים לו, שהפירות יהיו בדיוק בזמן הנכון. אם אדם לא בזמן שהוא, שמתאים שהוא ייתן את אותן הפירות, אם אדם יהיה מושקה, אם באמת הוא ילמד והוא ינהג נכון, אז כל מעשיו הם, זה ברכה מאוד גדולה. לפעמים מעשה הוא לא נמדד האם המעשה בעצמו הוא טוב או לא טוב, אלא מה שקובע אם המעשה הוא מוצלח או לא מוצלח, זה האם המעשה נעשה בזמן הנכון. זה לא רק מצד ערך המעשה עצמו. יש מעשה שהוא טוב מצד עצמו, אבל אם אתה עושה אותו בזמן הלא נכון, אז פריו, זה לא נקרא פריו ייתן ביתו. מה רצית ידידיה? טוב, זה נכון. אז אם כן, ולפיכך יוצא מן הקדוש הפנימי השפע, הוא הנחל שיוצא מן המקום העליון, ומורה זה על הברכה העליונה בלי קץ. למה? כי הנחל העליון הוא אף פעם לא אכזב, הוא אף פעם לא יבש. הנחל העליון הוא כל הזמן זורם. כן, נטועים בבית השם. יש מצב מעשה ידי להתפאר, והדבר הזה מרמז על המציאות העליונה העתידית. המציאות העליונה העתידית, אין מצב של עלייה וירידה. אנחנו בעולם שבו יש עלייה וירידה, העצים צומחים ואחר כך העלים נופלים. מגיע זמן החורף, יש פה עלי שלכת, יש פה ירידה, יש נפילת העולם, יש עליית העולם ונפילת העולם. אבל אם אנחנו מתחברים למציאות העליונה, אין דבר כזה. במציאות העליונה נחל כל הזמן זורם, הוא אף פעם לא מפסיק לזרום. כן, זה לא המהר"ל, זה הגמרא. בגמרא מסופר שבזמן שרבי ירמיה דרש את אותה דרשה, כן, אז היה שם סבא אחד ששמע את הדרשה של רבי ירמיה, והוא אמר ישך כוח על הדרשה. אז באמת רבי ירמיה בהתחלה התלבט מה זה בא להגיד הדבר הזה, ורבי זיירא אמר לו שלא, זה בסדר. אתה שואל למה באמת צריך לספר את הסיפור הזה עם הסבא, זה מה שאתה שואל. סבא זה מסמן את החוכמה של הזקנה. מה זה חוכמת הזקנה? מה? זקן זה כאן החוכמה, נכון. אבל יש שני סוגים של חוכמה. יש חוכמה שאדם קונה כי הוא לומד. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה. רבי אלעזר בן עזריה הוא היה בן 18, והוא אומר אני כבן 70 שנה. אז איך אדם בן 18 יכול להגיד שהוא כבן 70 שנה? כי הוא קנה חוכמה של אדם בן 70, לכן הוא גם נתמנה להיות ראש הסנהדרין. איך יכול להיות שאדם בן 18 נתמנה להיות ראש הסנהדרין, כמו שמסופר במסכת ברכות? בגלל שהוא קנה חוכמה של 70 שנה. אז זה זקן, אין זקן אלא זה שקנה חוכמה. הוא ייקרא זקן לא מצד גילו, לא מצד שיש לו שיער לבן, אלא משהו צד שהוא קנה חוכמה. אז הוא זקן. יש בחינת זקן ואדם צעיר. בסדר? זה צד אחד. אבל יש גם סבא. מה זה סבא? זה זקן שקנה חוכמה מצד ימיו. כי כל אדם שחי הרבה זמן הוא חכם. למה הוא חכם? יש לו הרבה ניסיון, הוא רואה הרבה דברים בחיים. אין חכם אלא כבעל הניסיון. מי שבעל ניסיון יש לו הרבה, זה הוא למד הרבה, הוא מבין, הוא שם לב, הוא למד מן הכישלונות, הוא זה. אז הסבא הזה בא להגיד לרבי ירמיה שבעצם גם מצד החוכמה וגם מצד האמת, גם סבא זה מסורת כזאת, מסורת כזאת, כן, הוא יודע שמה שאומר רבי ירמיה זה לא סתם דברים יפים באוויר כדרשות כאלה לסבר את האוזן, אלא אמר כן כן כן, אנחנו יודעים שזה באמת עתיד להיות, מצד שאנחנו יש לנו מסורת על ערך המקדש. אנחנו יודעים שמציאות המקדש היא לא דומה למציאות אחרת. זה הסבא שבא למסור את המסורת שבידי הבריות. יודעים, הבריות יודעות את הדבר הזה, שהמציאות של המקדש זה לא מציאות רגילה. זה לא אותה מציאות, זה לא כמו ש... אתה רואה שהדברים לוקחים זמן, מה אתה מספר לנו עכשיו שכל חודש יצאו פירות מתוקים לאורך הנחל הזה? זה במצב הרגיל. אבל בא הסבא ואומר, כן, אנחנו שמענו כבר על דבר כזה, שזה מה שיהיה. יש דברים שיודעים אותם, מספרים, זה, מספרים את הדברים האלה מפה לאוזן. סבא זה מסורת שמספרים מפה לאוזן. שמענו כבר על הדבר הזה. זה מסורת ידועה, מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, כבר שמענו על הדבר הזה, שזה מה שעתיד להתחדש. יש מסורת כזאת אצל הזקנים. יש אצל הזקנים מסורות מסוימות. אתה תבוא ותגיד, מאיפה אתה יודע? ככה קיבלתי מן הסבא שלי. מה אתה עכשיו שואל אותי, מאיפה אני יודע? ככה הסבא שלי סיפר. ומאיפה הסבא שלך סיפר? כי הסבא שלו סיפר לו. ומאיפה הסבא ידע לספר לסבא? כי הסבא של הסבא סיפר לסבא. ובמדרש עוד, ככה כתוב בעוד מדרש, בילקוט שמעוני, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. נכון יהיה, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ככה כתוב בנביא ישעיה. אמר רבי פנחס בשם רבי ראובן, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא סיני ותבור וחרמל וחרמון ולבנות בית המקדש עליהם. כלומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא ארבעה ערים, סיני, תבור וכרמל וחרמון, לבנות בית המקדש עליהם. מה הטעם? והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים. לכן, כיוון שכתוב בראש הערים, אז המדרש דרש, הערים זה בלשון רבים, כלומר בראש כמה ערים. אז כאן המדרש מונה את ארבעת הערים שעליהם ייבנה בית המקדש. צריך להבין את הדברים האלה, נראה בהמשך פירושו של המהר"ל. אמר רב הונא, דייקה, אלא בית המקדש שומר שירה והערים עונים אחריו, ומה יטעם? ונישא ומגבעות. ככה כתוב שם בפסוק בישעיה בפרק ב', אין לשון ונישא אלא לשון שירה, שנאמר וכונניה ישור במסע. עד כאן וביאור עניין זה שבא לומר כי בית המקדש לעתיד יהיה מתרומם על הכל, וכל העולם יבואו לבית המקדש לעבוד את השם יתברך, וכדכתיב ונהרו אליו כל הגויים. כלומר, כולם יימשכו אחרי קדושת המקדש. זה יהיה כוח מושך אדיר, כי לעומת מציאות החול שכולם הכירו, פתאום בעולם יש זרקור של קודש, וזה יהיה מושך. נרוץ אחריך, כולם ירצו לבוא וליטום מן הקודש הזה שיופיע. ולכך אמר שיביא הקדוש ברוך הוא אלו ארבעה ערים נגד ארבעה צדדים, וייבנה בית המקדש עליהם. כלומר שיהיה בית המקדש מתעלה על הכל. מה זה בא להגיד? הרי זה ארבעת הערים הידועים בארץ ישראל, סיני, תבור, כרמל וחרמון. שאגב, מפה יש לנו אסמכתה שגם הסיני וגם החרמון זה חלק מארץ ישראל, מי שהיה לו ספק. אז על ארבעת הערים האלה, כן, כלומר מארבע צדדים, מכל מעל המדרגה הידועה שגלויה של קדושת הארץ, מעל כל זה יתנסה בית המקדש. ולכן אמר שיביא הקדוש ברוך הוא אלו ארבעת ערים נגד ארבעת צדדים וייבנה בית המקדש שלם. כלומר שיהיה בית המקדש מתעלה על הכל, על כל מדרגה שהייתה עד עכשיו ידועה. מדרגת סיני ומדרגת חרמון ומדרגת תבור, מדרגת כרמל, זה מדרגות. מעל כל המדרגות האלה הר השם יהיה נכון. כן יאיר? איפה כתוב? כי כתוב, ושמה אומר פה המהר"ל? אומר ככה, ולכן אמר שיביא הקדוש ברוך הוא אלו ארבע ערים נגד ארבע צדדים. של מה? כן, ארבע צדדים של המציאות, שמעל המדרגה הרגילה של הקודש שכבר הופיע בעולם, כן? והמדרגה, המהר"ל הסביר את זה בתחילת הפרק, שכל מדרגה של קודש נבנית מעל המדרגה הקודמת. ופה אנחנו משווים את המדרגה של ארבעת הערים זה לזה. איך אתה יכול להשוות את המדרגה של סיני למדרגה של תבור וכרמל וחרמון, אם לא מדובר בערים בארץ ישראל? מה שייך בכלל לצרף אותם אחד לשני? הרי אלא, בגלל שארבעת ערים האלה הם מדרגת הקודש של ארץ ישראל, מעל המדרגה הזאת תתגלה עוד מדרגה נוספת. אם אתה זוכר, הוא דיבר על זה, שבוודאי שאחרי שכבר הזכרנו את המדרגה של קדושת ארץ ישראל, נוכל להזכיר על גבי זה את הקדושה של ירושלים, ועל גבי זה את הקדושה של המקדש. אז זה מה שזה בא להגיד במדרש הזה, שארבעת הערים האלו הם בעצם מבטאים את ארבע צדדים של ארץ ישראל, מן הצפון עד לדרום, מן המזרח עד למערב, ועל גבי המדרגות האלה שמסמנות לנו את המדרגה הכוללת של ארץ ישראל, תופיע הקדושה של המקדש. כלומר שיהיה בית המקדש מתעלה על הכל. כן? מה, אתה רוצה לצייר לנו משהו? בכבוד, יש לנו, אנחנו, אין טוב ממראה עיניים. אז מה אתה שואל? איך נכנס לזה הר סיני? קודם כל, אתה יודע שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים מהו הגבול הדרומי של ארץ ישראל. ההגדרה היא נחל מצרים, והמחלוקת היא מהו נחל מצרים. רוב הדעות בראשונים מהו נחל מצרים זה הנילוס. זה רוב הדעות. הדעה הכי מצמצמת, הכי צפונית, היא לומר שזה נחל אל אריש. אבל זה לא רוב הדעות. רוב הדעות זה הנילוס, ויש דעות שמורידות את זה יותר דרומה מהנילוס. אז אם אני אומר שרוב הדעות זה הנילוס, ברור שהר סיני כלול בזה. עכשיו, רבי יהודה לוי ככה פסק במפורש בכוזרי, שהסיני הוא ארץ ישראל. מה הראת, מה הראת לנו?
חרמון, תבור, כרמל סיני, לבחירות האחרונות יוצא נר, למד יוד, נר לי, נר לישראל. נר זה אור, אור זה קודש.
פילי פלואים. נו, פילי פלואים חידושים. אין בית מדרש בלא חידוש, תראו איזה יופי. אה, פילי פלואים. נו, הרבה אור יצא מפה. וזה שאמר הכתוב בנביא מיכה, והיה באחרית הימים, נכון, יהיה אר בית השם, נכון, בראש הערים, ונישא הוא מגבעות, ונערו אליו עמים, עמים, והלכו גויים אליו. רוצה לומר בזה, כי לא כמו שהיה בראשונה, שלא היה בית המקדש למות כל העולם, אירועים שבראשונה, בית המקדש עוד לא גילה את כל שלמותו, שלא הלכו גויים אליו מכל העולם. לא ראינו במקדש הראשון ובמקדש השני שכולם טסו לכאן. לא כמו עכשיו, שמכל העולם נוחתים לפה. זה אומר המהר"ל, זה סימן שלא נתגלה כל ערך הקודש שבו. כי באותו רגע שיתגלה כל ערך הקודש שבמקדש, אף אחד לא יוכל להחזיק את עצמו מלבוא לטעום מטעם הקודש של המקדש. והנביא מנבא שאכן כך יהיה. וזה מפני שלא היה בית המקדש מתעלה על כל העולם. זאת אומרת, מה שכאן המדרש אומר, שבאמת המקדש יתנסה מעל ארבע תהרים, זה בא לבטא את הדבר הזה, שמדרגתו כל כך תהיה עליונה שהיא תורגש בעולם כולו, וזה ימשוך אליו כל העולם כולו. אף אחד לא יתבלבל, אף אחד לא, איך רואים שבאמת לפני זה לא היה ככה? כי היו מקום מתחרים, היו מקומות מתחרים, היו בעולם מקומות שנתנו לחשוב שיש מקומות יותר חשובים. אבל באחרית הימים אף אחד לא מתחרה עם הערך של ירושלים, אף אחד לא מתחרה עם הערך של הר הבית, אף אחד לא מתחרה עם הערך של המקדש, אף אחד לא יבוא ויטען שיש מקום יותר קדוש בעולם. אף אחד, כבר עכשיו תשאל את מי שאתה רוצה, אף אחד לא יגיד לא, יש מקום יותר חשוב. מה יהיה בכלל באחרית הימים שיבנה בית המקדש? אבל לעתיד שיהיה בית המקדש מתעלה על כל העולם, כלומר תורגש קדושתו, יורגש ערכו, יופיע האור שבו, שיהיה בית המקדש מתעלה על כל העולם, ולכך ילכו אליו גויים רבים מכל צד. ואבן שנקרא בית המקדש הר השם, כי ההר הוא מתעלה למעלה, למעלה, לכן זה נקרא הר. הר במובן של מקום גבוה, שלא בבחינה גיאוגרפית. זה כמו שאומרים לעלות לארץ ישראל. זה לא חייב להיות שארץ ישראל זה המקום הכי גבוה בעולם. אלא מרגישים את הערך העליון שכאן. אז אותו דבר, לעתיד לבוא, יורגש בכל מקום הערך העליון שיוצא מכאן. לכן אף אחד לא יוכל להתאפק. כולם ירוצו לפה לראות. כן. נכון. זאת אומרת, באופן מסוים, אתה צודק שזה התחיל להופיע. היה בחינה, בזמן שלום המלך, זה כבר התחיל להיות מאוד הדבר הזה. אבל הבית השלישי יעלה עוד יותר למעלה. נכון, שלמה המלך ודאי כבר היה משפיע על כל העולם. אבל השפעתו לא הייתה מוחלטת, ולכן בסוף זה נפל, זה נכשל. אבל לעתיד לבוא, זה יהיה גודל כזה, שאף אחד לא יתחרט על זה. כולם יחליטו סופית שירושלים זה אורו של עולם, והמקדש זה אורו של עולם, שרק פה אפשר לבוא להתחבר אל האלוקות, ואף מקום אחר לא יהיה מתחרה לזה. כן.
למה דווקא בוחר בערים האלה? הבנתי שזה מדרגות בקודש, שזה כל הר כזה מפיין מדרגת קודש מסוימת, אבל איך הוא כותב על זה? הוא מסביר מה כל הר והר
מאפיין. לא, הוא לא כותב את זה כאן. זה צריך באמת להעריך אותה, לברר באמת הערך, ואפשר לבדוק את זה גם לפי מה שמסופר בתנ"ך על הערים האלה. אנחנו יודעים על מה שקרה בסיני, נכון? אנחנו יודעים גם מה שקרה בתבור, זה מוזכר בשירת דבורה. ואנחנו יודעים מה שקרה בכרמל עם אליהו הנביא. אנחנו יודעים מה שקרה עם חרמון כשכבשו אותו, ומשה רבינו כבש את החרמון מאוג מלך הבשן. אז כל אחד מן הערים האלה בתנ"ך מופיע לו בחינה מסוימת, או תורה, או גבורה, או נבואה וחזרה בתשובה, שאליהו הנביא החזיר את כל העם בתשובה בכרמל, והחרמון, שזה בחינה גדולה מאוד של לראות את הארץ. אומרים שמשם הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו לא רק את הארץ, אלא כל מה שעתיד להתחולל בארץ. אז יש פה בחינה של תולדות עם ישראל כולו. אז זה כל ההר, נכון, אתה צודק, הוא מסמן משהו, בוודאי. ועל כל הבחינות האלה, ועל גבי כל הבחינות האלה, שכל הערים האלה מוזכרים בתנ"ך. זה לא איזה ספר גיאוגרפיה, זה התנ"ך, זה הגיאוגרפיה האלוקית. ואנחנו עסוקים